נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, דיון נוסף. שלום אלי.
אהלן שאול, מה נשמע?
הכל טוב, אנחנו היום בעצם פרק שני שעוסק בשינויים המשטריים.
כן, הפרק הקודם שלנו היה ממש בהתחלה של האירוע, עוד לא ידענו בדיוק לאיפה התפתח, עוד לא היו הפגנות ענק ורק התחלנו.
האמת שאם נאמר את האמת, עוד הפרק הראשון היה כשהערכנו את דוקטור אדם שינר, שגם שם דיברנו בעצם על פסקי דין שדנו בשינויים חוקתיים.
נכון, אבל זה היה לפני שנתיים, ומי חשב שנגיע לרגע הזה?
נכון. אז היום יש לנו אורח באמת שאנחנו מתרגשים לארח אותו, פרופסור מני מאוטנר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר הדיקן, וכמובן כותב המאמר וגם הספר
המונומנטלי.
ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי. שלום פרופסור מאוטנר.
שלום לכם ותודה שאתם מארחים אותי בפודקאסט שלכם.
תודה לך. אנחנו באמת ננהל איזושהי שיחה שהיא גם תעשה זום אין, אבל גם זום אאוט לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. אני מניח שגם חלק מהמאזינים קראו את הרעיון שהיה איתך בעיתון הארץ, ואיזשהו מאמר שכתבת אתמול, שהתפרסם, נכון?
כן.
אז אולי נשאל את זה ככה, איך בעיניים שלך הגענו עד הלום?
אני חושב שיש כאן צירוף של כמה דברים. יש כאן התפתחות היסטורית גדולה בחייה של ישראל החל משנות ה-70, וזה התפרצותה מחדש של מלחמת התרבות, שהתפרצה בעם היהודי בברלין במחצית השנייה של המאה ה-18, ומזה 250 שנה היא והקמת מדינת ישראל, אני חושב זה שני המאורות הכי גדולים בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי. במלחמת התרבות ניצבות מאז, זו מול זו שתי עמדות, עמדה אחת שאומרת שהאוריינטציה התרבותית של ישראל צריכה להיות פרו-מערבית, חילונית אפילו וליברלית, ומולה אוריינטציה שאומרת שישראל צריכה לקשור את עצמה בצורה הרבה יותר אדוקה לציוויליזציה הגדולה של היהדות ולהלכה. מלחמת התרבות הזאת מתנהלת בחיים של העם היהודי כבר 250 שנה, ובעצימויות משתנות. היא הגיעה לסיים, למשל, בסוף המאה ה-19, בתקופת חיבת ציון של אחד העם, 1882-1897, היא כמעט קרה לגזרים, המחלוקת התרבותית הזאת, את תנועת חיבת ציון, הציונות של הרצל, 1897-1904, גם כן התנועה הציונית הרכה והצעירה בימים, כמעט נקראה לשניים, מילה למחלוקת הזאת. בחמישים שנים הראשונות של המאה ה-20, היה נראה שהמחלוקת היא בעצימות נמוכה, כי האופציה החילונית, הפרו-מערבית ניצחה, אבל בהיסטוריה אף פעם אין ניצחון סופי, ההיסטוריה רצה ומתגלגלת כל הזמן, ומשנות ה-70 אנחנו מחדש בעיצומה, של מלחמת התרבות הזאת, שהיא בעצימות גבוהה מאוד, בין שתי האופציות האלה. ומה שקורה והוא מעניין, זה שבמלחמת התרבות הזאת, בית המשפט העליון בכלל, והמשפט הישראלי בכלל, ובעצם כל המשפטנים של המדינה, נמצאים בבירור בצד אחד של המלחמה. אני לא אוהב את המלחמה, על המילה מלחמה, אנחנו מדברים על קולטור קמפ, מלחמת תרבות. בית המשפט העליון, והמשפט הישראלי בכללותו, הוא הסוכן בידיעה של ערכים ליברליים בתרבות הפוליטית של המדינה. ולמה זה קורה? בגלל, כמו כל דבר, בגלל ההיסטוריה. וההיסטוריה שרלוונטית כאן היא 30 שנות השלטון הבריטי בארץ ישראל. בתקופת השלטון של הבריטים בארץ ישראל, הם חוללו תהליך היסטורי בעל חשיבות עצומה, שהוא האנגליפיקציה של המשפט. האנגליפיקציה הזאת קשרה את המשפט של ארץ ישראל המנדטורית אל המשפט האנגלי, ויותר מזה, גרמה למשפטנים היהודים של ארץ ישראל המנדטורית לאהוב באופן אנוש את המשפט האנגלי, לחשוב שהוא המשפט המתקדם ביותר בעולם, הנאור ביותר בעולם וכו'. המשפטנים האלה של תקופת המנדט, אחר כך נהיו המשפטנים של מדינת ישראל, ועמדו בראש כל המערכות של המדינה, והם היו גם עורכי הדין ומורים.
אבל אנחנו שומעים עכשיו את כל החבר'ה שתומכים במהפכה המשטרית הזאת, שפתאום מתגעגעים לשופט לנדוי ולשופט אגרנט, ואיזה יופי היה כאן כשהם היו, ואיזה בית משפט נהדר היה. ואתה בעצם אומר שכבר בית המשפט הזה היה בית משפט ליברלי, שלמעשה הוא לא תואם את הערכים שתומכי הרפורמה מנסים להביא ולייצג עכשיו.
את התפיסה הרומנטית שהם מייחסים לסופאי.
אז זאת נקודה נורא מעניינת, והנה הנקודה המכרעת. למה כל התהליך ההיסטורי הזה שטיפה הרחבתי עליו כל כך חשוב? כי המשפט האנגלו-אמריקאי, אני יכול להגיד בצורה בוטה, אבל לא בלתי מדויקת, מגלם בכל אות ואות שלו ערכים ליברליים. שזה קודם כל שלטון החוק, וזה שבני אדם הם נשאים של החירויות והזכויות הליברליות, ועקרון השוויון. אז להיות משפטן זה לקדם את הערכים הליברליים האלה, ולהיות משפטן זאת אומרת, מנשיא בית המשפט העליון עד אחרון הסטודנטים למשפטים. אז בבירור משנות ה-50, בית המשפט העליון שלנו הוא הגורם, הוא הסוכן הליברלי באידיאל להחדרת והטמעת ערכים ליברליים לתרבות הפוליטית של המדינה. עכשיו, הזכרת את לנדוי, אלי. כן, לי יש געגועים לשופטים של הדור הראשון. אני כתבתי ש... ולא רק אני חושב שעשרה מחברים לפחות כתבו שהייתה להם תרומה היסטורית ענקית, שבתרבות הגמונית שהייתה קולקטיביסטית ולא בהכרח ליברלית, רשמית לפחות, כן? תרבות רשמית הייתה קולקטיביסטית, שהחיים הטובים זה הקרבה והגשמה וכו'. הם הצליחו להטמיע ערכים של ליברליזם. חברי רון חריס טיפה חולק על ההצגה הזאת, במאמר שהוא פרסם שנה שעברה, אומר שעשינו גלוריפיקציה יותר מדי גדולה של שופטי הדור הראשון, שזה מקום המדינה עד 1980 פחות או יותר. כן. אבל מאז מה שברור זה שבית המשפט העליון הוא הסוכן, הוא הנשא בידיעה של ערכים ליברליים בתרבות הפוליטית של ישראל. עכשיו, ברשת במלחמת תרבות, יש אנשים שמתנגדים למוסד שהוא באופן כל כך מובהק מזוהה עם הליברליזם. בוא נזכור שחמשת השותפות הקואליציוניות של הליכוד בממשלה הנוכחית, כולן כופרות במתן ערך כלשהו לתרבות המערבית, לדמוקרטיה הליברלית, וכולם רוצות להמיר את ישראל ממדינה דמוקרטית ליברלית למדינה תיאוקרטית, למדינת הלכה.
אני רוצה להציע איזשהו כיוון אחר קצת. אנחנו לא יכולים להתעלם שבשנת 67 קרה משהו במדינת ישראל. וישראל השתלטה על שטחים במלחמה.
שחררה, למה השתלטה?
השתלטה, לא משנה. כוח צבאי כבש את השטחים האלה, על זה אין מחלוקת. והנושא הזה חדר לבית המשפט העליון בשנות ה-70, שבעצם פה אני לא רואה איזה ליברליזם גדול, שבית המשפט העליון למעשה אפשר את מפעל ההתנחלויות העצום ורחב הממדים, כשיש אנשים, ואני ביניהם, שחושבים שיש אנומליה במדינת ישראל, יש מדינת ישראל, כמו שאתה תיארת, שבית המשפט העליון הוא סוכן של ליברליזם וכו', ויש את השטחים, ששם זה no man's land, שם עושים מה שרוצים, מדי פעם בית המשפט העליון באמת מקרים החריגים שבחריגים, אומר, טוב, עד כאן הגזמתם, והאנומליה הזאת גרמה לדעתי לחלקים בפוליטיקה הישראלית להגיד, רגע, בעצם למה שישראל לא תהיה, כמו שנקרא לזה, יהודה? למה בעצם שלא נעשה אותו דבר גם כאן? וככה הגענו, לפחות מבחינתי, לנקודה שאנחנו נמצאים בה. זה לא שהעניין הזה של השטחים הוא לא משהו שצריך להקל בו ראש.
לגמרי לא, אין ספק. אני חושב שכולנו נסכים שמלחמת ששת הימים ב-67 זה המאורע המכריע בתולדותיה של מדינת ישראל. אשר לבית המשפט העליון, בראשית שנות ה-70, מאיר שמגר, שהיה אז היועץ המשפטי לממשלה, החליט שהוא יאפשר הגשת עתירות לפלסטינאים תושבי השטחים נגד הממשל הצבאי בשטחים. לא היה אגב דבר כזה בתולדות האדם. הרבה שנים היה נראה שזה באמת מציל פלסטינאים פרטיקולריים מצרות, בכל מיני דרכים. יותר ויותר, ככל שחלפו השנים, אנחנו בחשיבה עדכנית וחושבים, אני חושב, ויש הסכמה, אני חושב, מקיר לקיר, שבית המשפט כתב פסקי דין שלא הצטיינו באינטגריטי המשפטי שלהם, הם היו יותר מדי בצד של הממשל הצבאי, ופחות מדי בצד של הגנת הזכויות.
Okay.
ועכשיו מגיע לנקודה המכרעת, שאול, בדברים שלך, יש באמת טיעון שאומר שהימין רוצה לשנות את אופיו של בית המשפט כדי לשחרר את הכיבוש מהפיקוח המשפטי הליברלי, או, או המשתדל להיות ליברלי, של בית המשפט. הטיעון הזה אני...
אבל זה יותר מזה, זה לא רק לשחרר את הכיבוש, זה להעביר את הנורמות שקיימות בכיבוש לתוך שטחה של מדינת ישראל. על זה אני מדבר, כי הרי מה קורה בשטחים? אני מבחינתי, יש שם מצב, אני אומר את דעתי האישית, של אפרטייד, אין שום ספק בכלל.
אני אתחל לגמרי בזה.
אז מה רוצים בעצם לעשות? הרי כל השינוי המשטרי הזה, כשלעצמו, זה שינוי של חוקים, אבל זו פלטפורמה. ואני שואל את עצמי, מה רוצים לעשות עם הפלטפורמה הזאת? וזה מאוד מאוד מדאיג אותי, הדברים שרוצים לעשות עם אותה פלטפורמה. זו השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו.
וזה מחזיר אותי למלחמת התרבות. אנשים שתומכים בהתנחלות ובכיבוש, וחלקם אפילו תומכים בגירוש הפלסטינאים, למשל, הכהניזם עומד בשביל גירוש הפלסטינאים. סמוטריץ' מדבר על זה, שצריך לגרש את הפלסטינאים גם. האנשים האלה באמת... במלחמת התרבות נמצאים בצד האנטי-מערבי, האנטי-ליברלי, האנטי-דמוקרטי. מה שהם רוצים זה מדינת הלכה בראשות המלך המשיח, ובאמת להעביר את הנורמות ששוררות בכיבוש, בשטחים, לתוך מדינת ישראל. זה אחד הביטויים הכי קיצוניים, ביטויי השיא של מלחמת התרבות שאנחנו מדברים עליה.
אני חושב, אבל אני חושב, שוב, אנחנו קצת סוטים מהדיון המשפטי, ואנחנו עושים יותר דיון סוציולוגי-תרבותי. בעיניי, הבעיה העיקרית בכל האירוע הזה, זה הליכוד. זה התפקיד של הליכוד היום, כי מהשותפות שלו אין לי ציפיות, אבל הליכוד עבר תהליך מאז ימי מנחם בגין ולמה שהוא הגיע היום. הליכוד זה הרי תנועה לאומית ליברלית. הם אמורים לייצג את ההליכים הליברליים. מה נשאר מזה היום?
מתי ייצגו את הערכים הליברליים מעבר למנחם בגין וכל מיני אמירות כאלה?
לא, זה לא מדויק.
למה לא? למה לא? בוא נדבר על עובדות.
הליכוד במשך שנים שמר על בית המשפט. מי שהעביר את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו וחוק חופש העיסוק זה ממשלה של הליכוד.
נכון.
הליכוד היה אז בשלטון, בוא. אבל היום נראה לך שדבר כזה יכול היה לקרות? אני חושב שזו הבעיה הגדולה שלנו, שהליכוד, שהיא מפלגת השלטון, הפכה ממפלגה ליברלית למפלגה שבעצמה יש בה היום קולות משיחיים, שמרניים, דתיים, שנותנים טון מרכזי, זה בצד האחד, ובצד שני, אנשים שכל המהות שלהם היא איזושהי פולחן אישיות של בן אדם אחד.
אני מסכים כל מילה. הליכוד ביסודו היה תנועה עם יסודות ליברליים, בוודאי מנחם בגין. כן. התבטאויות מההתחלה, משנות ה-50.
כן.
היום הליכוד, כפי
גם
שאמר...
גם ביבי במקור שלו, במהות שלו, אני מאמין לו שהוא כזה.
אני מסכים.
אני לא מאמין לכלום.
אני חושב... זה לא... You'll never go wrong, אם לא... אם באמת...
לא, לאיש הזה, בהקשר שלו. לא למנחם בגין.
הליכוד היום זה במידה מכרעת אדם אחד, זה בנימין נתניהו. דיברנו על המוטיבציות, מה עומד בשורש המשבר. אחד הדברים המכריעים בשורש המשבר זה הבעיות האישיות של נתניהו, שרוצה להיחלץ מהבעיות המשפטיות שלו, וגורר אחריו בנוסח שתיקת הכבשים את כל חברי הכנסת של הליכוד.
אז בואו נחזור רגע לשינויים המשטריים שרוצים לעשות. הרי גם לך הייתה ביקורת על בית המשפט העליון, שאני חושב שגם עלתה ברעיון, אני חושב שאמרת שהשמאל, או אולי, לא יודע, מי שבאופן עקבי מפסידים בבחירות, העבירו את הזירה לבית המשפט העליון. למה התכוונת במשפט הזה?
אני חוזר לטיעון המרכזי שלי. הטיעון המרכזי שלי הוא שאנחנו רואים פה שני דברים. אחד, זה מצד אחד התפרצות מחדש של מלחמת התרבות, והצד הליברלי, הפרו-מערבי החילוני, מוצא את עצמו מאותגר ואפילו מותקף תרבותית. ומצד שני, שינויים נרחבים מאוד בבית המשפט העליון בשנות ה-80. פתיחה גדולה של דוקטרינת זכות המעמד. פיתוח דוקטרינת העותר הציבורי. השפיטות, הרחבה גדולה של השביטות. פיתוח של עילת הסבירות כעילה ה... מרכזית לפיקוח על המנהל הציבורי של המדינה.
הכל אגב תחת שמגר, מייחסים את הדברים האלה לברק, אבל שנות ה-80 זה בית המשפט של שמגר.
נכון, שמגר פרש ב-95, הוא נולד ב-1925, ודאי.
אבל זה קצת לא מדויק, אלי, כי אני חושב, אולי פרופסור מאוטנר אוכל יותר לדייק אותי, שאהרון ברק התחיל לתפוס דומיננטיות אינטלקטואלית בבית המשפט עוד לפני שהוא נהיה נשיא.
אהרון ברק היה עם דומיננטיות אינטלקטואלית בכל מקום שהוא היה בו בחייו.
כן, אז אי אפשר כאילו להגיד, טוב, עד ששמגר פרש לא הייתה השפעה גדולה לאהרון ברק.
לא, 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 זה לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהתמורות הגדולות בבית המשפט העליון היו תחת שמגר, ולא כשברק היה נשיא.
אבל הוא היה שם.
נכון, אז אני אומר שוב, אנחנו במלחמת תרבות, עכשיו הקבוצה הזאת שהיא הליברלית בחברה הישראלית, מפסידה בבחירות ב-77, חושבת שזה תאונה חד פעמית, ב-81 מסתבר שזה לא תאונה חד פעמית, ב-84 ואילך מסתבר שזה לא תאונה חד פעמית, ב-45 שנים האחרונות, 40 שנה הימין שלט. עכשיו הקבוצה הזאת נמצאת במצב לא כל כך קל, כי היא מאותגרת, תרבותית, היא מאבדת את האחיזה שלה במוסדות הפוליטיים של המדינה, שזה הממשלה והמינהל הציבורי הבכיר, הפקידות הבכירה. ועכשיו השאלה, מה היא עושה? לטעמי מה שהיא הייתה צריכה לעשות, זה פעולת שטח, ואם תיתנו לי זמן, אני אגיד למה פעולת שטח זה קריטי. מצד אחד.
מה, לכבוש את הלבבות?
ללכת בית לבית. תנו לי להגיד מה אני מתכוון, איך עושים פוליטיקה. תמיד אני מספר את הסיפור הנחמד שהייתי סטודנט בשנות ה-80 בארצות הברית, הייתה שם קומרשל, היה שם פרסומת בטלוויזיה האמריקאית לבנק ההשקעות סמית ברני. ועמד שם ג'ון האונסמן, השחקן הגדול הזה, שיחק את תפקיד קינגספילד בסדרה The Paper Chase, ובקול רועם הוא אמר, סמית ברני, we make money the old fashioned way. We earn it. עכשיו, אני אוהב את זה, כי אני בפוליטיקה old fashioned. אני מכיר פוליטיקה רק בדרך אחת, איך עושים פוליטיקה, וזה מבית לבית. ואני אתן דוגמה אחת חזקה מאוד, okay. שמראה את זה. הסיפור על ברק אובמה. ברק אובמה התמודד ב-2007 מול הילרי קלינטון, בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית. המטה שלו אמר לעצמו, אנשי המטה אמרו לעצמם, ברור, אנחנו מריצים פה רוקסטאר, okay. כוכב רוק, ברור. אבל הם אמרו, זה לא מספיק. צריך לעשות פעולת שטח. ואז הם הקימו מטה מרכזי בעירו של אובמה בשיקגו, והקימו 50 מטות בכל אחת מהסטייטס, והתחיל איזון חוזר של 8 שנים בין המטה המרכזי לבין השטח, okay. והם דפקו בדלתות של אנשים ודיברו. עכשיו, אני חושב שאפילו כשאתה מריץ רוקסטאר, כמו ברק אובמה, אנשים שלא נכון הבינו שאין תחליף, ממש אין תחליף לעבודת שטח. זה איך שהשמאל הישראלי, תנו לי עוד מילה,
בבקשה.
היה צריך לפעול ב-18 במאי 77, יום אחרי שהוא איבד את הבחירות ב-77. הוא לא עשה את זה. הוא עד היום לא עשה שום פעולת שטח בכלל, או לא פעולת שטח משמעותית. מה הוא עושה במקום זה? פיתח אסטרטגיה פוליטית שבעיניי מאוד בעייתית ומאוד מוזרה, וזה להתחיל להגיש עתירות לבגץ. בדקתי את העתירות, מי היו חברי הכנסת, רוב מוחלט של מפלגות השמאל, מרץ, שינוי ומפלגת okay. העבודה. עכשיו, בית המשפט העליון, זאת קבוצה ליברלית. האנשים האלה, אני קורא להם ההגמונים לשעבר הליברלים.
כן?
אני לא אוהב את המילה הגמוניה, יש לי קונוטציה רעה עם של אנשים אחרים.
כן, הוא לקח את זה ממני, כשאני בפורום איתו מדבר, אז הוא מודה שהוא למד את זה ממני, אני אומר, אבל בסדר. אני לא נתייחס אליו. אני אומר, האנשים האלה, במקום באמת ללכת אל האנשים ולדבר איתם, וכשאתה מדבר עם אנשים, אתה לומד, אתה לומד, אתה מבין מה המצוקות שלהם. הם לא עשו את זה. הם הסתגרו בעצמם והתחילו להגיש עתירות. ועכשיו, מכיוון שהם היו ליברלים, ובית המשפט הוא, כבר אמרנו, הסוכן הליברלי בידיעה, אני אמרתי, אני אמרתי, אז אני אומר, בית המשפט פתח את שעריו בפניהם, דוקטרינת העותר הציבורי והרחבה של זכות העמידה, דוקטרינת השפיטות מתרחבת מאוד, הכל שפיט. סבירות נעשית דוקטרינת הפיקוח המרכזית ומופעלת באופן אגרסיבי. נוצרה כאן ברית, לא קונספירטיבית חלילה, אני אף פעם לא מאמין לקונספירציות, בין הקבוצה הזאת והמנהיגות הפוליטית שלה מצד אחד, לבין בית המשפט הליברלי כמוהם מצד שני. את הברוך, את השבר שנוצר מהדבר הזה, אנחנו רואים בדיוק כעת. אז א', שתי סיבות. כן. למה? למה השבר?
כן, אוקיי.
כי א', לא תצליח לעשות פוליטיקה אפקטיבית אם תעשה אותה בדרך של הגשת עתירות. אין קיצורי דרך. פוליטיקה עושים בשטח. עם האנשים, מקשיבים ויוצרים okay. את הבונדינג של הקשר העין. זה דבר אחד. דבר שני, ברגע שחברי הכנסת של השמאל, שוב ושוב ושוב מגישים עתירות לבית משפט, שהוא פותח בפניהם את שעריו ומפתח אקטיביזם שמוסכם, חברים, מוסכם בעולם בין מלומדי המשפט ההשוואתי, שזה בית המשפט האקטיביסטי ביותר שהיה מוכר לנו אי פעם בעולם. ברגע שאתה כבית משפט מתנהג ככה, בתוך מלחמת תרבות, תגובת הנגד של הצד השני במלחמת התרבות, החוגים הלאומיים, החוגים הדתיים, בלתי נמנעת. הם לא היו מוכנים לתת למוסד מדינה כל כך חשוב לפעול בצורה הזאת. גם לקדם את הליברליזם שלו, וגם לקדם אותו באקטיביזם שיפוטי. והנה הגענו לשבר הנורא, חסר התקדים, שבתוכו אנחנו נמצאים כעת.
אני רוצה לאתגר אותך, ברשותך. קודם כל, הטענה שהשמאל או מפלגות השלטון לשעבר לא פעלו נכון להשיג תמיכה פוליטית, לדעתי, בגלל שהם לא היו בשטח, היא שגויה. יש בעיה אחרת. הבעיה, ובואו נשים את זה על השולחן, הבעיה זה הציבור המזרחי בישראל, שאני נמנה עליו דרך אגב. הציבור המזרחי בישראל מזוהה עם הליכוד. ואם הליכוד יחליט מחר לרדת מרמת הגולן, להחזיר את הכותל המערבי, הוא יצביע אחריו. הבעיה היא לא באה ללכת לשטח ולשכנע, כי זה לא העניין. העניין הוא פוליטיקת הזהויות שחדרה לחברה הישראלית. בגין, לדעתי בחוכמתו, הצליח להעביר את הקבוצה הזאת לליכוד. האם זה מוצדק, האם זה לא מוצדק, אני לא יודע, אבל לחשוב שאם רק היו הולכים ומתדפקים על הדלתות, אז היה נהיה שינוי, לדעתי זה מבטא חוסר הבנה של הציבור הזה, שאני מכיר אותו מינקותי וילדותי, שפשוט פיתח אלרגיה, אלרגיה, למה שקשור למערך, אחר כך תנועת העבודה וכו'.
מפאי, בן גוריון.
זה לא משנה אפילו מה היו אומרים להם, זה בכלל לא שם, זה עניין של הזדהות, וכמו שאתה הולך למשחק של ביתר, ואני הייתי אוהד ביתר שרוף, זה אותו דבר. זה פשוט אותו דבר. גם אם ביתר משחקת גרוע, זה לא משנה. אתה תומך בביתר, אתה תומך בליכוד, וזה היה, נוצר קשר גורדי, שהיה מאוד מאוד קשה לשבור אותו. זה נקודה אחת. שתיים, אפילו אם זה היה נכון, מה זה בכלל קשור? אם עכשיו יש בעיה במדינת ישראל, בעיה חברתית של זכויות וכו', ומישהו עותר, בית המשפט צריך לבחון את העתירה עצמה, והוא לא צריך להגיד לעצמו, טוב, הם לא עשו עבודת שטח, הם עכשיו באים אליי. לא, השאלה היא אחרת, הרי בית משפט תמיד זה מקום שמפסידים. אם היית מנצח, היית עושה חוק, אבל אתה עכשיו הפסדת. אז עכשיו, השאלה היא אחרת, האם המיעוט זכאי לאיזשהן הגנות, והאם בית המשפט יכול לתת לו את ההגנות האלה? אם אני מאמץ את הטיעון שלך, אז בעצם אתה אומר, תשמעו, הפסדתם בבחירות, חלתם אותה, אל תבואו לבית משפט, או שתנצחו בבחירות, או שכמיעוט תסבלו. ואני לא מקבל את ההנחה המובלעת הזאת, שלדעתי תשאיר את המיעוט פגוע פעמיים, גם הוא הפסיד, שזה בסדר, אבל גם הזכויות שלו נפגעות, הוא לא זכאי לקבל סעד מבית משפט?
בטח שזכאי, אבל עוררת כמה נקודות נורא נורא חשובות, צריך להתעכב עליהן. קודם כל, הדתיות, כן, לא נעים להגיד, אבל הדתיות היא עדיין פקטור מכריע בחיים של ישראל גם ברגע הזה, וגם בפוליטיקה של ישראל עד הרגע הזה. אני מרשה עצמי להגיד, כתבתי ב-2014 מאמר של 90 עמודים ביוני משפט, על הקשר בין הדתיות ומשפט. אגב, כשכתבתי אותו לא מעט מהאנשים סביבי אמרו לי, מה אתה כותב על בעיה הדתית? היא כבר מזמן נגמרה. נו, היא מזמן נגמרה, היא חיה ובועטת לדאבוננו הגדול עד הרגע הזה. אגב, ובישראל הדתיות חופפת לרמת השכלה, וחופפת לרמת הכנסה, וליוקרה בעבודה, ולמיקום גיאוגרפי, מסורתיות לעומת ליברליזם.
אתה צודק?
אז, בדיוק. אז עכשיו אני מסכים שזה נורא נורא קשה לבוא בשם הטיעונים הליברליים אל אנשים שנמצאים בתוך הדתיות שחופפת לכל הדברים שאמרתי, פחות השכלה, פחות מעמד יוקרתי בעבודה, מיקומים גיאוגרפיים רחוקים, ובאמת מאוד חשוב להגיד, ונראה שזה גם עלה מהדברים שלך, שאול, האנשים האלה הם לא בדיוק ליברלים חילוניים, אלא הם מסורתיים. חלקם דתיים וחלקם מסורתיים, כן? הציבור המזרחי בישראל הוא המרכיב את הקבוצה המסורתית, שאגב, יש טיעון בספרות שהיא הקבוצה הגדולה ביותר בחברה היהודית בישראל. יותר גדולה מהחילונים ויותר גדולה מהדתיים דתיים.
בכל מקרה, היא הקבוצה שבסופו של דבר מחליטה איזו ממשלה תהיה פה. כי כשאנחנו רואים שחלק מהקבוצה הזו זז קצת שמאלה, יש פה ממשלה אחרת.
או שלא הולכת להצביע.
בדיוק, אבל אנחנו יודעים שזו הקבוצה שמשפיעה חד משמעית באופן הכי דרמטי על השלטון בישראל.
עכשיו, זה נכון. כל הדברים האלה שאמרת הופכים את החדירה ללבבות, לתודעה של האנשים האלה בשם קאוזות מערביות, חילוניות ליברליות, לקשה. החדירה הזו קשה, קשה לשכנע. אבל לא בלתי אפשרית, וצריך לנסות.
ברור, אבל אני לא חולק על זה, השאלה שלי היא אחרת. בהינתן זה, שזה היה המצב, מה בעצם הטענה כלפי בית המשפט? אני לא כל כך הבנתי, איזה פסק דין למשל, אני קראתי למשל שאתה אומר, שלגבי דרי לא צריכים לפסול אותו לכהן כשר, לא אז ולא עכשיו, נכון? אני הבנתי נכון?
כן, אבל אני אומר שוב, אתה כבית, הביקורת שלי, טוב שאתה מאפשר לי לחדד את זה, הביקורת שלי היא רק, היא קודם כל על האסטרטגיות הפוליטיות של הקבוצה הזאת, שאני קורא לה הגמון משעבר הליברליים, שאני בן יקר שלה, אני גדלתי בתוכה.
אני מצטרף לביקורת הזו.
הביקורת שלי, בוא נמצא את הדברים. הביקורת שלי בראש ובראשונה על האסטרטגיה הפוליטית של הגמון משעבר הליברליים, שבמקום ללכת בשטח, עם כל הקשיים שהצבעת עליהם, שאול, כן? מסורתיים, עויני הקליטה הגרועה של שנות ה-50, הייתה פה קליטה גרועה, חייבים להבין את זה. אז עם כל הביקורת שלהם, היה צריך לבוא לדבר עליהם.
אני רוצה לספר לך סיפור. אבי עלה מעיראק, מחבל כורדיסטן לישראל. הוא היה בן בכור למשפחה של 8 אחים ואחיות. הוא לא סיים בית ספר יסודי בכלל. הוא הלך לעבוד בגיל 14, הוא התגייס לצבא, ואחרי הצבא הוא עשה תיכון בכלל. המורה שלו לספרות היה יהודה עמיחי.
פנטסטי, פנטסטי.
ואבי... היה מין, אתה מדבר על הרחבת זכות העמידה וכולי, אבל אבא שלי, הוא בעצמו מימש את זכות העמידה, הוא היה נכה צהל מאוד קשה, הוא נפצע בהתשה שאחרי כיפור, הוא הגיש עתירה לבית המשפט העליון, אני לא אשכח את זה, דורית בייניש, ייצגה את המדינה, אני ילד בן 11, מגיע לדיון, אבא שלי רצה שאחי יהיה קרוב לבית, זו הייתה עתירה, אני קלטתי אותה למחשב תואם IBM. וזה היה במגרש הרוסי, והיה דוב לוין, שלמה לוין, ודורית בייניש ייצגה את המדינה, אני פשוט זוכר את זה. וכמובן שהטירה נדחתה, כי באמת, לא היה לה בסיס אמיתי. אבל האמת, שאבא שלי לא היה ממורמר. הוא מאוד שמח, כי מישהו שמע אותו, כי מישהו היה שם, מישהו, אתה יודע, לא זילקו לו את הטירה על הסף. היה דיון, היו שלושה שופטים, אפילו העשר דקות האלה, זה היה בשבילו הכל. אז אני לא בטוח שהרחבת זכות העתירה וכל הדברים האלה דברים גרועים, זה נותן מקום לאדם שיש דלת אחת שיכולה להיפתח מפניו, אם הוא יביא את המפתח הנכון.
כן, אבל הרחבת זכות העמידה, שאול, זה לא המקרים של אבא
שלך. בדיוק מה שרציתי להגיד.
זה
הדרי, זה הדרי.
זה התנועה לאיכות השלטון,
נכון,
והתנועה למשילות, והתנועה לזה, והתנועה להיא.
רגע, תודה אלי, בדיוק מה שרציתי להגיד.
נקודה נכונה.
בדיוק מה שרציתי להגיד. אני כולי בעד אקטיביזם שיפוטי להגנת זכויות האזרח, כמו של אבא שלך, אבל נגד חדירה של בית המשפט לפוליטיקה.
אז זה לא חדירה, כי אני רוצה להגיד משהו אחר. אצלנו, מה לעשות, הפוליטיקה היא משולחת רסן. במקומות אחרים, דברים שלא יקרו קורים. עכשיו, אפשר, אני חושב שבית המשפט העליון היה לו הכי קל, אפילו עכשיו. נגיד, עזבו אותי מזה, דרת, רוצים בווריאן מורשע וזה, שיהיה שר, עזבו אותי, מה אני צריך לחטוף אחר כך את כל הכיתונות רותחין האלה וזה. אבל בית המשפט, לדעתי, בדיוק הפוך, גילה אחריות. אומרת, סליחה, בסדר. אבל גם מי שנבחר, והוא נבחר, הכל בסדר, בסוף הוא מוגבל. הוא לא יכול למנות כל אדם. יש במאופח, כמו נגיד מילת מהרשלנות, אתה חייב, יש לך איזו חובת זהירות כלפי כלל הציבור. אתה לא יכול למנות, לצורך העניין, רוצח לשר לביטחון פנים, אתה לא יכול לעשות כזה דבר. ולכן גם על זה יש איזשהו גבול, וזה כל מה שעשה בית המשפט, נשם איזשהו גבול. האם זה דבר נכון? בעיניי כן, כי בסוף לנו, לציבור, יש לנו זכות שיהיה גבול מסוים, הממשלה יכולה לעשות כל מה שהיא רוצה, וזה בסדר גמור, זה לא מגבלה כזו קשה, דרך אגב, הוא יכול למנות עוד מיליון אנשים, למה דווקא את הבן אדם הזה?
אז אני אומר... מוסכם על כולנו שזה, שדרי אסור לו להיות בממשלה עם שלוש הרשאות, זה ברור. מבחינה נורמטיבית, מבחינה אתיקה ציבורית, ברור. השאלה, איך אתה מטפל במצב הזה? הדרך לטפל במצב הזה על ידי פוליטיקה וחקיקה. תשנה את חוק יסוד הממשלה.
לא אי אפשר לשנות אבל. זה לא השאלה, אתה נותן לבן אדם, שהוא עבריין, עשה עבירת מיסים, בעצם גנב מהמדינה, הוא עכשיו יהיה אחראי על תקציב של 40 מיליארד שקל? זה, אני בתור אזרח. אני הפסדתי בבחירה, הכל בסדר, אבל זה גם כסף שלי. מדוע שבן אדם כזה, אז הוא יהיה אחראי על הכספים, הוא יהיה אחראי על הציבור? איזה מין דבר זה?
אני איתך לגמרי בטיעון הנורמטיבי, בהמיית הלב. לגמרי.
לא בהמיית הלב, זה לא סביר. זה דבר, זו רשלנות.
השאלה היא
מהו המוסד... בדיוק. השאלה היא מהו המוסד שאמור לפתור את הבעיה הקשה הזאת. ולטענתי את הבעיה הזאת לא יכול, לא יצליח לפתור אפילו בית משפט.
אבל הוא הצליח.
הוא בחקר, הוא לא הצליח,
עובדה שעכשיו יש חקיקה שבאה להפוך את
החקיקה. כרגע החקיקה הזאת...
ואז תהיה חקיקה, ואז זה שוב יחזור לבית משפט, ובית משפט שוב יגיד, ואנחנו נחזור בבית נקודה.
בדרי אחד, שאגב, לדעתי, הנסיבות שלו היו הרבה פחות חמורות מהמקרה הזה, דווקא שם אולי אני יכול לקבל טענה שלא היו צריכים להתערב, כי זה היה בסך הכל עוד כתב אישום.
כתב אישום.
בדיוק.
אבל עכשיו הוא כבר הורשע.
אז התערבו, אמרו שהוא פגע בנורמת המצג השיפוטי. זה בסדר, אם אתה הולך לבית משפט, אם אתה...
אתה מדבר על השתק שיפוטי, כן.
אם אתה או אליו, אני הולך לבית משפט, ויוצרים השתק שיפוטי, ולא עומדים בהשתק הזה, אז בית משפט צריך לטפל בנו.
אגב, מנדלבליט אמר שזה בכלל לא נכון, שהוא לא התחייב מעולם לפרוש.
זה לא קשור אליו.
דווקא מנדלבליט גיבה אותו בקטע הזה.
אני ראיתי את הטקסטים של בית המשפט שהרשיע אותו, אני התרשמתי שבאמת היה כאן קייס של שתק שיפוטי. אבל אני אומר שוב, השאלה היא מוסדית. איזה מוסד בחיים שלנו צריך לטפל בבעיות כאלה? התשובה שלי, הפוליטיקה.
אבל התשובה שלי, מה קורה? שהפוליטיקה לא מטפלת בזה. האם אתה אומר, טוב, אז אכלנו אותה,
תתמודד.
יופי, אוקיי, אז זו הדרך לחיות במדינה מושחתת, בממשלה שאין לה גבולות. אני חושב שבסופו של דבר ההגבלה על הממשלה בהקשר הזה, או על ראש הממשלה בעצם שמינה אותו, היא לא גדולה, וכן, יש פה איזשהו רווח לציבור, ואני חושב שבאיזון בין הדברים האלה זה איזון יותר נכון מלהגיד, טוב, אין מה לעשות, הפוליטיקה לא הצליחה, אכלנו אותה.
אני רוצה להגיד שההגבלה על ראש הממשלה היא גדולה מאוד. בוא נחזור לדרי הראשון, שזה פסק דין שניתן בשמיני בספטמבר 1993. ב-13 בספטמבר
למדנו
הסכמי אוסלו. יצחק רבין יצא מדעתו, אנשים שקרובים לו אמרו לי, כי הוא מסתבר לו שברגע שבית המשפט אמר שאריה דרי לא יכול להיות שר בממשלה, אריה דרי עם שס פורשים, יצחק רבין מאבד את הרוב בכנסת, צריך לאשר את הסכמי אוסלו, ואז הוא מגיע לדברים המאוד לא סימפטיים, שהוא גורם לגונן סגב, לאלכס גולדפרב ולאסתר סלמונוב לחצות את הקווים.
מיצובישי, כן.
זה המיצובישי של גולדפרב, זה תפקיד שר של גונן סגב, וסלמונוב, אני לא זוכר בדיוק מה היה שם, אז הוא הגיע למצב מאוד לא סימפטי, כדי לקבל רוב בכנסת לאשר את הסכמי אוסלו, לכן זה פוגע מאוד.
אתה צודק, אבל יש לי שאלה אחרת. אולי יש לנו בעיה בכלל בשיטה שלנו, שמפלגה שהיא לא דמוקרטית, שאין בה נשים, שאין בה שום דבר, איך היא בכלל רצה בבחירות, איך אנחנו נותנים לדברים כאלה לקרות. אגב, זה לא רק בימין. זה לא רק בימין הדבר הזה. אני חושב שבכלל צריכו לטפל בדברים קודם. איזה מין דבר זה שבמפלגה אין בחירות, אין בה פריימריז, איזה מין דבר, אנחנו לא צריכים לאפשר בכלל דברים כאלה.
אני איתך לגמרי, בעניין הייצוג נשים, יש כאן רגע מעניין. הרי לפני שנתיים או משהו כזה, נשים חרדיות הגישו עתירה לבית המשפט העליון על זה שהן לא יכולות לשמש חברות כנסת במפלגות החרדיות. השופטת חיות כתבה פסק דין של 2.5 שורות, שהשאיר את המצב הקיים. עכשיו, היא עמדה בדילמה, לדעתי, מבחינה שהם נושא לעשות אינטלקטואליזציה של המצב, היה כאן דילמה בין שתי אפשרויות. או לכתוב פסק דין מונומנטלי, כמו Brown v. Board of Education, שאומר, אין כזה דבר, שבפוליטיקה הישראלית יהיו מפלגות בלי נשים, ואז היה כאן מאומת אלוהים, והשאלה אם בדרך הזאת של הנחתה מלמעלה, בסוף זה היה מקדם את הנשים החרדיות או לא, אני לא יודע, או דרך שנייה, והיא הדרך שבה...
היא בחרה.
פסק דין קצר של 2.5 שורות בדיוק, משאיר את המצב על כנו.
לא, זה לא היה בדיוק מצב על כנו, כי הם אמרו שהם יכולות להיות חברות מפלגה, משהו
כן,
כזה.
כן, כן, אבל בפועל הם לא יכולות להיות חברות כנסת. או לחכות שהדברים האלה יעשו ברמת
יפשילו.
השטח, בחברה האזרחית, ויש שם כל הזמן פעילות בחברה האזרחית לקדם נשים, גם אגב ללימוד תורה. אני מרשה לעצמי להגיד, כתבתי מאמר ענקי באנגלית, גם של 90 עמודים. על זה שזה שערוריה שנשים חרדיות לא לומדות תורה באופן ממוסד. אז השאלה איך אתה מטפל בזה?
הן עובדות.
מלמעלה, האם אתה מטפל בזה מלמעלה?
גם הן לא יעבדו, לאן נגיע?
אתה מטפל בזה מלמעלה בפסק דין של העליון, שלא ברור כמה שורשים והאחיזה יהיה לו במציאות, או שאתה לא מתערב מה שעשתה שופטת חיות, ומחכה שפעולת שטח בחברה האזרחית תקדם נשים. הנטייה שלי אגב היא תמיד, להעדיף את פעולת השטח, אבל ולא בסדר, להנחית
אגב,
מלמעלה.
אגב, בית משפט אקטיביסטי, בית המשפט העליון בארצות הברית, הוא מאוד מאוד אקטיביסטי, לדעתי, כרגע, לפחות בשנים האחרונות, ספר אחת בעולם. לא חושב שיש בית משפט יותר אקטיביסטי, בטח בעולם האנגלו-אמריקאי, מאשר בית המשפט העליון בארצות הברית.
יש בזה משהו, אבל אני אומר שוב, כשמלומדי המשפט ההשוואתי בדקו מה קורה כאן, יש לי רשימה של כמה וכמה מהם שאומרים מעולם לא היה בית משפט יותר אקטיביסטי.
אז זו שאלה איפה אתה בודק, באיזה תקופה אתה בודק.
נכון, שאלת התקופה היא קריטית.
כן.
הם בדקו את שנות ה-80-90. כרגע ברור שבית המשפט שלנו נהיה הרבה יותר מרוסן, כי הוא בית משפט הרבה יותר מפוחד ומבועל, ובית המשפט האמריקאי הוא הרבה יותר אקטיביסטי.
הוא לא רק, הוא זה, הוא סוג של אנטוגוניסטי, אם זה שלטון דמוקרטי, אז הוא בכלל...
בטח, Citizens United זה פסק דין אקטיביסטי, ודובס עם ההפלות זה פסק דין אקטיביסטי.
סופר אקטיביסטי.
מסכים לגמרי.
היה לנו פרק על זה.
כן, אבל בואו רגע, בואו נחזור רגע
למצב של היום.
למצב של היום. השינויים שכמו שרוצים לבצע, אני רק, אתה מתנגד להם, אני מניח.
בוודאי, בחריפות ובעיקר לשני דברים. אחד זה הפוליטיזציה של תהליכי המינויים של השופטים, ושתיים, שינוי הזהות העצמית של יועצים משפטיים במשרדי הממשלה מנאמני הציבור לנאמני השר. זה שתי הביקורות המכריעות שלי נגד היוזמה של יריב לוין.
אבל נראה שזה כבר ממומש, שמעתי את ראש הממשלה אומר אתמול, שהממשלה היא זו שקובעת, צריך בעצם, מה שאני מבין מזה, להתעלם מה...
היועצת המשפטית, לא ממנה נצבים.
בוא ניגע רגע, תראה, יש כאן שתי שאלות. לגבי סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, אני חושב שטוב נעשה אם נקים ועדה ציבורית נוספת לבדיקת הדבר הזה. האחרונה הייתה ועדת הגרנט, נדמה לי ב-1961.
לא, הייתה ועדה של שמגר.
של שמגר.
כן, אחרי ברון חברון.
צריך לחשוב על זה עוד פעם. אין לי דעות יותר מדי חזקות לגבי מה שקורה שם. עכשיו, אבל יש לי כן דעות חזקות לגבי היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. הרעיון הזה שהשר יהיה לו יועץ משפטי אישי, כאילו, תנו לי להשתמש רגע בשפה נמוכה, המשרד שייך לאבא שלו. אם המשרד שייך לאבא שלך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל המשרד שייך לכולנו, לציבור האזרחים של ישראל.
ושהחוות דעת היא לא תהיה מחייבת. אני לא מסוגל להבין בכלל מה זה אומר.
נכון.
שהוא יוכל להתעלם מהחוק.
בואו נלך לרעיון המכונן מאחורי הדבר. הרי מה שאתה מדבר עליו, זיכרון שלטון החוק. אתה אומר, אתה מדבר על שלטון החוק. והיועצים המשפטיים במשרדים, ולדעתי גם היועצת המשפטית לממשלה, שבעצם אותם יועצים משפטיים גם כפופים לה, מגלמים את רעיון שלטון החוק. מה זה אומר שלטון החוק? שכולם כפופים לשלטון החוק.
באופן שווה.
אוקיי, אז זה ברור שהיוזמה או יוזמת החקיקה הזאת בעצם באה להתנער מעיקרון דעתי הכי בסיסי של חברה דמוקרטית.
בגלל זה אני מתנגד לה, ואמרתי ברעיון לארץ שאם היוזמה הזאת תאומץ, אנחנו מגיעים, הופכים להיות מדינה אפריקאית, שבה השלטון בוזז את נכסי המדינה לטובת עצמו ולטובת המקורבים שלו, והכל בכיסוי של חוות דעת של יועצים משפטיים איתם, ולכן זו סכנת נפשות.
אגב,
לגבי הפוליטיזציה, כן, סליחה.
שמעתי אתמול איזה חבר כנסת מהליכוד שמתלונן למה היועצת המשפטית כל הזמן חוסמת אותם, והממשלה הקודמת היא לא חסמה כלום. אולי תחשוב על מה אתם עושים, מה אתם נבחרתם, מה אתם מביאים.
דברי אלוהים חיים.
אולי זה קשור בכם.
בדיוק, היא לא חוסמת לתיאבון. היא לא חוסמת לתיאבון, אני אומר. אז היועצים המשפטיים של ישראל הממשלה, אנחנו הולכים על הנתיב של מדינה אפריקאית, ביזה על ידי השלטון. הפוליטיזציה של השופטים שמוצעת כאן, המוחלטת, שליטה מוחלטת של הפוליטיקאים במינוי של בתהליכי המינוי של השופטים, קטסטרופה, מה זה יגרום לזה שנקבל שופטים לא ברמה מקצועית גבוהה, לא ברמה אתית גבוהה, ולא עם משוא פנים, זה התנאי הראשון לשופט.
אתה יודע מה מצחיק, אני רוצה, בתור עורכי דין, זה עכשיו הצד המקצועי שלנו. אנחנו כל הזמן בבתי משפט, גם במחוזי, גם בעליון.
גם בשלום.
גם בשלום. הדבר הכי בעייתי, הכי בעייתי, זה איכות השופטים. למה? ואני אסביר. מגיע תיק, כזה או אחר, לא משנה מה. וכל לקוח רוצה לדעת, מה, תגיד, איך אתה רואה את הדברים? איך אתה, יש סיכוי טוב, סיכוי לא טוב? אני אומר לו, תראה, בניתוח משפטי זה ככה וככה וככה, אבל אתה יודע מה אנחנו לא יודעים? לא יודעים מי יהיה השופט.
המשפט הראשון שאומרים לכל לקוח זה בית משפט זה קזינו.
למה אבל זה קזינו? לא כי המשפט הוא קזינו.
כי אתה לא יודע על מי טיפול.
כי אתה לא יודע על מי טיפול, וככל שהרמה יורדת, או ככל שאתה לא יודע, נכנס איזה מרכיב אקראי, אז בעצם זה פוגע בוודאות המשפטית, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה יהיה. יכול להיות שיבוא איזה שופט, שיש כלל משפטי שלי ולך הוא מאוד מאוד ברור, כי למדנו אותו בבית ספר משפטים, ואנחנו יודעים אותו, אבל פתאום הוא חושב, מה פתאום? זה ממש לא ככה. וזו פגיעה, פשוט לא מבינים מה זה גורם. זה יפגע בכל המשפט הישראלי, מלמעלה עד למטה, זה יחריב את המשפט.
אני מסכים לגמרי, ואם רוצים ודאות במשפט, אז אנחנו נשיג ודאות. כל פעם שתגיע לבית משפט, אתה תדע שהחזקים ינצחו, המקושרים פוליטית ינצחו, אלה שהשופט חייב להם את המינוי הפוליטי שלו ינצחו, אז נגיע לוודאות המבוקשת. זה יהיה קטסטרופה. ואין מקום בעולם שבו יש שליטה מוחלטת כזאת של הפוליטיקה בהליכי המינוי, ואנחנו חוזרים כאן לדברים שכתב מונטסקה בעל רוח החוק, שאגב, זה גאוני מה שהוא כתב ב-1748 נדמה לי. היום זה מובן מאליו, הפרדת הרשויות. למה צריך הפרדת רשויות? כי הוא אמר, ברגע שאתה לא עושה הפרדת רשויות ומרכז את כל הכוח ברשות אחת, אתה מגיע לעריצות. אתה מגיע לעריצות, ואנחנו לא רוצים את העריצות הזאת, אנחנו רוצים לבזר את הכוח כדי שיהיה אבל, איזון, checks and balances.
אני עכשיו רוצה, אתה יודע, זה טוב שאתה אומר את זה, אז בוא נחזור, אתה אמרת קודם, אלה שהפסידו בבחירות לא עשו מספיק עבודת שטח. עכשיו, אני חושב שיש מחאה ענקית, ועקרון העריצות הזה, שהוא נוראי, אני חושב שהוא, כולם אמורים להבין את זה. מדוע אנחנו עדיין רואים שחלק גדול מהציבור פשוט לא מבין או לא, או מכחיש, או מדחיק את, את הסכנה שרובצת גם לפתחו.
אני אגיד לך למה, כי חוזרים לנקודת הדתיות, המחאה בכל זאת יותר מדי, לא לגמרי, אבל יותר מדי מצטערת, כמחאה של אסכנזים, סוואים, משכילים, עמידים, תל אביבים, דהיינו הייטקיסטים וטייסים.
אתה אומר, דווקא טייסים זה עושה מחאה אליטיסטית.
בוודאי, טייסים זה אליטיסטים.
טוב, הם אליטיסטים, אבל בסדר, אבל...
בוודאי, זה אליטיזם. עכשיו, המבחן הגדול של המחאה, אם היא רוצה להצליח, זה אם היא תרחיב את שורותיה אל הפריפריות, וגם אל הציבור הערבי. אני חושב שיש שם פחות מדי אנשים מהפריפריות, לא לגמרי, יש כל פעם הפגנות, אגב, שולחים לי גם ביישובים של הפריפריה, יישובים מזרחיים, וגם צריך להכניס יותר את הציבור הערבי למחאה.
הציבור הערבי לא ייכנס למחאה. פשוט לא ייכנס, מבחינתו זה מאבק פנים יהודי, ועם כל האלה...
ברור שזה טעות אדירה, כי בסוף בית המשפט שאומר על זכויות המיעוטים.
אין שאלה, אבל ככה הם תופסים את זה.
אני מבין את הכל, למה הם לא מצטרפים למחאה, ואני מסכים עם אלי. בחשיבה סחלטנית, הם צריכים את הראשונים שיתמכו במחאה.
אבל פרופסור מאוטנר, אני רוצה לשאול רגע. נניח היית עכשיו יושב על האוזן של הנשיא, שעכשיו צריך להציע איזשהו מתווה שאפשר יהיה לחיות איתו. מה היית אומר לו? איזה מתווה, איזה, אתה חושב שאפשר לעשות כאן כדי להציל את העסק? אם בכלל, יכול להיות שבכלל אנחנו לא יכולים להגיע פה לשום הסכמה.
הנה המתווה שלי, שאני חולם אותו בחלומות הלילה שלי, ורק okay. יכול לקוות שהוא יתבמש יום אחד, הוא הכי קרוב לזה. קודם כל, היוצאים המשפטיים דיברנו, עצמאות okay. מוחלטת, חינוך של זהות עצמית שהיא okay. נאמן הציבור. ועדה למינוי שופטים מורכבת באופן כזה שיהיו בה כמה וכמה גורמים שיצטרכו להגיע לפשרות ולהסכמות ביניהם.
אבל במה זה שונה ממה שיש עכשיו?
נכון, ולכן
אז
אני...
אז אתה בא הקשר הזה, אתה לא רוצה שינוי.
לא, אני מוכן לחיות עם חוק גדעון סער, שנמצא איתנו מאז 2008, שאתה,
אוקיי.
הוא בעיניי או הפתרון המצוין, או הדגם לפתרון המצוין.
הבנתי, אוקיי.
אם הייתי צריך לתקן את חוק גדעון סער, הייתי אומר, אוקיי, בוא נוסיף עוד שני אישי ציבור.
הייתי, סליחה, רק בנקודה הזו, אני מבחינתי להוציא את כל הפוליטיקאים מהוועדה למינוי שופטים.
טוב, אבל זה לא יקרה.
לא יקרה.
לא יקרה, אבל זה הדבר הנכון לעשות.
אז אני מוכן, חוק גדעון סער, כמו שהוא עכשיו,
זה מספיק טוב.
הוא מספיק טוב. רוצים לשפר אותו, בוא נוסיף עוד שני אישי ציבור וכולי. עכשיו, הדבר הבא הוא חקיקת חוקי היסוד. אם אנחנו מבינים שחוקי היסוד הם חוקה, אז אנחנו צריכים להגיע לתמיכה כמה שיותר רחבה, ולכן 61, כמו שהוצע, שמעתי כאן, 61 חברי כנסת יכולים לחוקק חוק יסוד, לא מקובל עליי לחלוטין, צריך 80. כן, חברים, צריך 80, כי חוקה זה מסמך מכונן של עקרונות היסוד.
I couldn't agree more, מה שנקרא, אוקיי. נו,
אז אתה יודע, אנחנו בחלומות הלילה כרגע שלי. אני שמח שאתם מצטרפים לחלומות הלילה שלי.
אוקיי.
אז 80 חברי כנסת לחקיקת חוק יסוד. עכשיו, בית המשפט העליון, האם הוא מוסמך לפסול חוקים של הכנסת לאור חוקי היסוד? אז התשובה מאז בנק המזרחי היא כן. עכשיו השאלה היא באיזה רוב? אני פחות טוב במספרים האלה של רוב. 10 מ-15 נראה לי מספיק.
לא, זה המון.
המון?
בטח. האמת היא שזה בכלל לא משנה, כי ברגע שחוקקו חוק יסוד שב-80 חברי כנסת, ברור, דווקא הפוך, שאז הסמכות לפסול צריכה להיות ברוב, לדעתי, הכי רגיל שיכול להיות.
אני מדבר
על... לא, כי אז אתה בעצם באמת נתת מעמד נורמטיבי מאוד מאוד חזק לאותו חוק יסוד.
עם 80.
נכון, אז עם כנסת... לא, אבל עם כנסת אחרת, נניח שחוקקת חוק יסוד ב-80, וכנסת, שתי כנסות אחר כך, מחוקקת חוק יסוד רגיל, שנטען שהוא סותר חוק יסוד, חוק רגיל, שסותר חוק ברוב 61, אני חושב שכולנו נרצה שבית המשפט יבוא ויגיד, סליחה, הכנסת חוקקה ב-80 חברי כנסת חוק יסוד, אתם לא יכולים עכשיו לשנות את זה.
לגמרי.
דווקא אז היינו רוצים, זה יהיה רוב הכי מינימלי שיכול להיות.
אז אני אומר, השאלה הגדולה היא, הכי מכרעת היא באיזה רוב אנחנו רוצים שחוקקו את חוקי היסוד, אני אומר לא פחות מ-80.
זה הכי חשוב, אני מסכים שזה הדבר הכי חשוב.
זה הכי חשוב. ועכשיו הדבר האחרון, האם מותר לבית המשפט העליון לפסול חוקי יסוד, הדוקטרינה של יניב רוזנאי ואחרים? יש בעולם שיטות משפט שמאפשרות לבית המשפט חוקתי לפסול
נורמות
חוקתיות. הודו ועוד מיני מקומות.
נתן עוד דבר.
אני אומר שאני מוכן לקבל את הרעיון הזה, למרות שהוא לגמרי קאונטר-אינטואיטיב, אני מוכן לקבל אותו. בתנאי שנגיד ככה, זה יקרה במקרים מאוד מאוד קיצוניים, ואם תהיה חקיקת חוק יסוד שמנוגדת, א', להכרזת העצמאות, וב', לעקרונותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. זה הרגע שאני
מצפה. איפה חותמים, פרופסור מרטין?
רגע, עוד לא סיימנו.
אתה מסכים איתי.
תראה, אני חושב שברגע שיהיה רוב כזה גדול, בעיניי גם 80, אגב, אני חושב שצריך לעשות משהו אחר, גם רוב גדול בכנסת, וגם להביא את זה למשאל עם. אני חושב שחשוב מאוד...
חוקי יסוד?
לעשות, אני חושב שבעיניי המשבר הזה, בנסיבות מסוימות, יכול להתפתח גם להזדמנות. אם אנחנו ננצל את המשבר הזה, כדי לסוף סוף, באמת, המדינה שלנו היא פרטאץ'. בוא נגיד את האמת, יש לנו בית מחוקקים שהוא לא מתפקד בגלל הממשלה. יש לנו בית משפט שהסמכות שלו לא מוגדרות עד הסוף, הוא קצת תגדיר לעצמו, חלק אומרים בצדק, חלק אומרים לא בצדק, אבל זה פרטאץ'. לא ככה נראית מדינה נורמלית. אולי נעשה, תוקם איזושהי אספה מכונית, או לא יודע מה, תהיה חוקה, תובע לאישור משאל עם, וסוף סוף נסדיר את החיים פה, כדי שנפסיק עם הוויכוחים.
אתה בטוח שאתה רוצה את זה, שאול?
אני בטוח, אם זה יהיה ברוב שאני אדבר.
במשאל עם?
אני מפחד מחקיקה, כי אני אדבר על חוקה, שלושתנו פה נדבר על חוקה, ומי שיכתוב לי אותה בסוף, זה איתמר בן גביר וגולדקנופ וכל אלה.
לא, אבל אנחנו נקבע רוב מסוים, שהיא צריכה להיות מאושרת.
80 מתוך 120.
אני מסכים. וגם הרוב בציבור יצטרך להיות רוב מיוחס, כדי לאשר אחת ולתמיד החוקה הזאת, כי אנחנו, המשבר הזה של היום, בעיניי, זה לא משנה בכלל איך הוא ייפטר עכשיו, כי אלא אם כן יהיה איזה פתרון, זה, כי אנחנו נתגלגל עם הדבר הזה. הרי ההתנגשות התרבותית שאתה מדבר עליה, היא קיימת, היא לא תעלם.
מסכים לחלוטין.
הרי אלא אם כן צד אחד יובס, ויעזוב את הארץ.
נכון, בדיוק ככה, חלילה וחס כמובן.
אבל זה בסדר, אבל זה יקרה, זאת אומרת, יכול להיות גם תסריט כזה, כמו שקרה במדינות כמו לבנון, לצורך העניין.
נכון.
אפילו רוסיה.
או טורקיה.
גם ברוסיה, האליטה, מאז בשנים האחרונות, פשוט עזבה.
וגם טורקיה.
נכון.
לבנון היא כנראה דוגמה מוחצת. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אגב, אמרת מדינה פרטאצ'ית, במידה מסוים זה נכון, ועדיין ישראל היא מדינה משגשגת.
בזכות מי?
בזכות ההשכלה של האנשים.
בזכות האזרחים.
ובזכות הדמוקרטיה הליברלית.
בזכות המוסדות, בזכות האוניברסיטה, בזכות דברים כאלה.
בדיוק ככה.
לא בזכות הפוליטיקה הגרועה שלנו, אגב, שאולי גם נלמד לכך, ושאנשים נורמליים יבואו לשדה הפוליטי, גם מהצד השמאלי והמרכז, יגיעו אנשים קצת יותר ברמה, ויכנסו לשדה הפוליטי, כי אנחנו כולנו סובלים מזה.
אני לא יכולתי להסכים יותר, אני אומר שוב, זאת מדינה משגשגת בגלל שקודם כל מדינה דמוקרטית וליברלית, ופרו-מערבית, עם השכלה גבוהה שמשליחה על כל מגזרי חיים. מילה אני יכול להגיד אותה על ישראל ובורמה. ישראל ובורמה קמו פחות או יותר באותו זמן. ובשנות ה-50 היה ידידות בין שתי המדינות, הרי בן גורון ב-58...
נסע לשם, הוא הלך לזה, עשה יוגה.
עשה יוגה עם יצחק נבון וכל הדברים האלה. היינו כמו בורמה. רק ההבדל המכריע הוא שרוב שנותיה של בורמה היא הייתה תחת דיקטטורה צבאית. והיא לכך, היא עד היום מדינה מפגרת לגמרי, עם תוצר לאומי גולמי אפסי, לעומת שלנו שהוא בין הטובים בעולם. הסוד שלנו זה שזאת מדינה של חירויות ליברליות. זאת דמוקרטיה ליברלית שפחות או יותר מתפקדת. בלי זה היינו היום בורמה. את זה כדאי שכולנו נזכור.
טוב. ובנימה, ובנימה, איך שאומרים.
זה היה דיון מרתק, אני חושב שאנחנו יכולים להמשיך גם עוד שעתיים לשוחח על הנושאים האלה.
מה שיפה זה שיצאנו מהעולם הזה של המשפט, והפלגנו בעצם פה לוויכוח תרבותי סוציולוגי, שזה...
אי אפשר להבין את המשפט רק מתוך התכנים הפנימיים שלו.
תראה, בסופו של דבר, אני בעיניים שלי, דיני חוזים זה משהו אחד, ומשפט חוקתי זה משהו אחר. כי במשפט חוקתי כבר מערבים דברים יותר ערכיים, נורמטיביים, שקשורים לתפיסות של הציבור, לערכים. ולכן ברור שזה מתקשר אחד לשני. אני כן חושב ש... בית המשפט העליון שלנו, עם כל הביקורות, ולי יש ביקורת אולי קצת מהצד השני, אני חושב למשל פסק דין שחיים בכבוד, שלא התערבו שם עם הקצבאות וכו', הוא היה פסק דין שגוי, אבל זה מה שיש לנו. ואנחנו צריכים לשמור על זה, כי בסופו של דבר, זה המקום היחידי שאפשר לפנות אליו, ושצריך לשמור על היכולת שלו, להתערב גם אם הוא טועה.
אני מסכים לגמרי, ובואו נשים את בורמה כתמרור הזרה אדום מהבהב בגדול. אנחנו לא רוצים להיות בורמה. החירות היא המפתח לרווחה, לסגסוג, להצלחות של אזרחים ולהצלחות של המדינה שלהם.
תודה רבה, פרופסור מאוטנר.
תודה רבה, תודה גדולה לכם שערכתם אותי בפודקאסט שלכם. תודה רבה.
תודה רבה, תודה אלי.
תודה שאול, נתראה בפרק הבא.
תודה רבה, של דיון נוסף.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.